כן, טוב, צהריים טובים. אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני הזמן, בענייני פורים. ונעשה היום שהגדרנו את השיעור על פי הפסוק, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. עיון מספר שאלות על, ניקח את ארבע המצוות, מה שנקרא ארבע הממים שיש בפורים, מקרא, מגילה, משתה ושמחה, מתנות לאביונים ומשלוח מנות, ארבע ממים. בכל אחת מהם יש שאלה גדולה ומשמעותית שנשאלה על ידי ראשונים ואחרונים, ובעזרת השם יסוד אחד מהותי ועמוק יברר, ייתן הסברה לכל השאלות וממילא גם לכל המהות של התקנה של פורים. כן, אז דבר ראשון, הנושא של קריאת מגילה. הנושא של קריאת מגילה, אנחנו יודעים שיש קריאת מגילה ביום ויש קריאת מגילה בלילה. כשאנחנו מסתכלים בגמרא, יוצא שם דבר מאוד תמוע. למה? כי מצד אחד יש משנה בדף כף, שהמשנה הזאת אפשר לומר, כמעט אפשר לומר, מתעלמת לחלוטין מעניין של קריאת מגילה בלילה. כי שם המשנה אומרת, במקור 2, אין קוראים את המגילה, אלא, כן, ביום, כן, לא, עד שאת הנצח חמה. כולם שעשו משלם עוד השחר יצא. כלומר, אין קוראים את המגילה. אז לא, 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 לא כתוב כאן, לא כתוב כאן, אין קוראים את קריאת היום. שימו לב, נסו להרגיש, לדייק את לשון הגמרא. הגמרא לא אמרה, אין קוראים את קריאת היום. הגמרא אומרת, אין קוראים את המגילה, אלא בנץ, בנץ מי הנץ החמה. ועד כדי כך שהגמרא אומרת, למה תיופת רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום. זאת אומרת, עד כדי כך שהגמרא אומרת, רגע, אז מהמשנה הזאת נראה שקשה על המורה, רבי יהושע בן לוי, שהוא פתאום חידש איזו המצאה, נקרא לזה ככה, לכאורה, חידש חידוש גדול שצריך לקרוא את המגילה גם בלילה. אבל במשנה אין לזה רמז. אז התירוץ של הגמרא, הגמרא אומרת, כי קטני עד די יום. זאת אומרת, מה שכתוב במשנה, שאין קוראים את המגילה עד שאת הנץ החמה, הכוונה היא על קריאת היום. אבל חוץ מזה, בלי קשר לזה, יש גם קריאה של לילה. שימו לב שזה עדיין לא פשוט בכלל מבחינת הסגנון של המשנה. כי המשנה לא אמרה, אין קוראים את קריאת היום עד שתנץ החמה. המשנה אמרה, אין קוראים את המגילה עד שתנץ החמה. זאת אומרת, יש קריאה אחת, והיא קריאת היום, ואת הקריאה הזאת קוראים מהנץ החמה. זאת אומרת, לפי המשנה, קריאת מגילה היא ביום. בוא נגיד ככה, אם נגיד את השורה התחתונה, טובת אלה שהצטרפו, במקור 2, מבחינת המשנה, מה שאנחנו רואים, שקריאת מגילה יש אחת והיא ביום. אבל יש רבי יהושע בן לוי, שהוא כבר מופיע בדף ד', רבי יהושע בן לוי אומר, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה. הוא אפילו מתחיל מהלילה. הוא לא אומר לקרוא את המגילה ביום וגם בלילה, הוא אומר הפוך. הוא אומר, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. צריך לחזור על זה פעם נוספת ביום. עכשיו, זה עד כדי כך שהמשנה בהתחלה, בחורי הישיבה, כמוכם, שדנו על זה, הם המציאו את התורה. הם חשבו שבכלל לשנותה ביום, אין חיוב לקרוא את המגילה ביום, רק לומר משניות. ביום רק קוראים משניות, זה מגילה, לא? אומרת הגמרא, לא, לא, לא. זה פעם שנייה. כלומר, לקרוא את המגילה פעם אחת בלילה, וחוץ מזה, לחזור עליה פעם נוספת, שני. כן? לעשות את הפעם השנייה, לעשות ביום. אז לפי רבי יהושע בן לוי, החיוב בלילה, הוא נקרא החיוב העיקרי, והחיוב ביום הוא כזה חיוב מצטרף, כזה חיוב משני. עכשיו, זה לא נגמר בזה, זה גם מאוד משנה הפסוקים מאיפה לומדים. המשנה בדף כף, אז הגמרא מיד אומרת, רגע, מאיפה אתה יודע את זה, שקריאת המגילה היא ביום, כי כתוב, איך כתוב במגילה, איך אני יודע שקריאת מגילה זה ביום, כי כתוב, והימים האלה נזכרים ונעשים, אז נזכרים זה כמובן בקריאת מגילה, אז הימים נזכרים, אז הימים זה היום. איך רבי יהושע בן לוי יודע שצריך לקרוא את המגילה בלילה? לא מהמגילה, אין לו פסוקים מהמגילה. הוא מביא פסוקים אחד אחרים, כל מיני פסוקים מתהילים. כן, למען זמך חבוד ולא ידום, ביום, בלילה, והיו זועקים, רשי מביא, היו זועקים, ביום, בלילה. לא מביא פסוקים ממגילת אסתר. הוא מחדש חידוש ש... צריך לזכור גם את מה שהיה בלילה, את הצרות, כי כתוב למזרח חבוד ולא ידום, ביום, בלילה, צריך לזכור גם בלילה, אז קריאת המגילה בלילה היא עיקרית. אז אם כן, אם אני אסכם את הנקודה הזאת ככה בקצרה, אנחנו רוצים להבין לגבי קריאת מגילה מה קורה פה בין שתי הסוגיות. סוגיה אחת בדף כף, ממנה נראה שהקריאה העיקרית, ואולי גם כמעט היחידה שיש זה ביום, וגם הפסוק הוא פסוק מהמגילה, בשוב בלוי מחדש שיש גם קריאה בלילה, ואפילו הוא, לפי דעתו, היא הקריאה העיקרית. והפסוקים הם פסוקים בכלל אחרים, לא פסוקים מהמגילה, פסוקים מתהילים. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני כרגע מדלג על המקור השלישי, כדי לא לעשות את הדברים מורכבים מדי, אני אולי אחזור לזה בהמשך, אבל אמרנו ארבע ממים, אז אחד, מקרא מגילה. שתיים, משתה, סעודה, צריך לעשות סעודה. אם יוצא פורים כמו השנה, שזו סוגיה מאוד מרתקת, ממליץ גם 3:30 יבוא לפה הרב יהודה זולדן, היה ראש הישיבה שעבר לפניי, וייתן שיעור על הנושא הזה של מה קורה, אחת מהדברים, אחת מה... מהבחינות של מה שקורה בפורים, משולש שפורים בירושלים, בשאר ערים, מוקפות חומה, יוצא בתתוו. אז יוצא בשבת, כן. סליחה. מה עושים? אז שיעור שלו יעסוק עם מה שיעסוק, לא יודע אם יהיה איזה השקה. לענייננו פה, הירושלמי דן בשאלה הזאת, האם אפשר לעשות את סעודת פורים בשבת. לכאורה זה הדבר הכי מתבקש בעולם. הרי אתה ממילא... שבת, אוכלים, זה גם בדיוק עיצומו של יום, של פורים. אז קדימה, מה נשאר לעשות? רק לשמוח בשבת, לאכול סעודה בשבת. למה וכתוב שלא עושים את סעודת פורים בשבת. אומר הירושלמי במשפט אחד, אנחנו תכף נראה שהמשפט הזה מבחינתנו יהיה משפט מפתח. הוא בעצם יסביר לנו פה את הכל. אבל ברגע הראשון לא בדיוק ברור מה הירושלמי אומר, כי הירושלמי אומר מקור ארבע, כתוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה, עת ששמחתו תלויה בבית דין. יצא זה, כלומר סעודת פורים, ששמחתו תלויה בידי, יצא זה, סליחה, שבת, ששמחתו תלויה בידי שמיים. אומר הירושלמי, כדרכו של ירושלמי לפעמים זה מין משפטים כאלה, כמו כתב חידה כזה, אומר, שמע, שבת זה סעודה בידי שמיים, זה קביע וקיימה, הקדוש ברוך הוא קבע את זה, פורים, זה לא בידי שמיים, זה בידי אדם, ולכן לא יכולים להיות ביחד. מה, למה לא יכולים להיות ביחד? בסדר, יש בידי שמיים. קדוש ברוך הוא אמר שיש שבת, ועכשיו אנחנו מצרפים לזה את הסעודת פורים, שאנחנו קבענו אותה, ושניהם יהיו ביחד. מה באמת אומר פה ירושלמי, ולמה זה כל כך חריף ומנוגד, עד כדי כך שבידי אדם לא יכול להיות בידי שמיים. אז זה נקודה שאנחנו רוצים להבין לגבי המשתה. כן, כלומר, קודם כל זה נתון, בגמרא כתוב שזה לא יכול להיות בשבת, עכשיו הירושלמי מברר למה. למה אתה לא עושה סעודת פורים בשבת? אז הטעם שהירושלמי נותן לזה, זה בגלל שזה שני חגים שונים. זה חג שהוא בידי שמיים, זה סעודה שבשבת אתה חייב לאכול, כי כל עניינה של השבת זה קביעה אלוקית שיהיה שבת, והתורה גם אומרת לאכול בשבת סעודות. כן, אכלו היום וכו'. בפורים זה חג שנקבע בידי אדם, בידי בית דין, בידי אדם, אז אי אפשר לעשות אותם ביחד. הוא לא מסביר למה. הוא אומר, אי אפשר לעשות אותם ביחד. השואל שואל, אז מה הבעיה? עשה אותם ביחד, בסדר. מדי אדם, מדי שמיים, חבר אותם ביחד, נעשה סעודה אחת גדולה, הכל בסדר. אגב, יש כאלה שרצו להסביר, לא רוצה להיכנס לזה, שזה בגלל שלא מערבים שמחה בשמחה, או שלא עושים מצוות חבילות חבילות. זה יכול להיות סיבה מאוד יפה, יש רק בעיה אחת. זה לא כתוב בירושלמי. כלומר, תמיד צריך לדעת שכשמישהו אומר לך איזו סברה יפה, זה על הכיפק. בתנאי אחד, שמה? שזה מה שכתוב, שזה מה שהגמרא אמרה. אם זה לא מה שהגמרא אמרה, אז עם כל הכבוד לסברה, אתה יכול להגיד מעצמך, אתה רוצה להגיד סברות, תגיד. אבל אם אתה רוצה להבין מה חז"ל אמרו, זה לא מה שהם אמרו. הם אמרו משהו אחר. הם אמרו, זה בידי אדם, זה בידי שמיים, זה לא אותו דבר. אז זה שתיים. שלוש, דבר ממש באמת ברגע הראשון פשוט מדהים בחוסר הבנתו, וזה הדברים של הריטב"א שמסביר את מה שכתוב שלא מדקדקים במעות פורים ונותנים אותם לכל מי שפושט את ידו. כן, אתם יכולים לראות במקור חמש. תראו רגע במקור חמש. פירשו בירושלמי שכל הפושט ידו ליטול ייתנו לו. כן, כתוב אין מדקדקים בדבר. כתוב בתוספתא שלגבי מעות פורים לא מדקדקים בדבר. אומר הירושלמי שכל הפושט ייתנו לו. לומר שנותנים לכל אדם והם מדקדקים אם הוא עני וראוי ליתן לו. שימו לב, מתנות לאביונים, טוב שאתם יושבים, מתנות לאביונים, נותנים אותם לכל אדם, כולל, שימו לב, כולל גוי עשיר. בסדר? כאילו, משהו, איך יש שם, לא יודע, לא זוכר את השמות שלהם, כל החבר'ה האלה, כן, לא יודע, ביל גייטס, איך קוראים לה, הוא של גוגל, איזה אחד, צוקרמן, מה? צוקרברג, כן, אז שם יהודי יש לו, הוא יהודי? קיצור, פייסבוק, לא, בקיצור, תארו לכם, כמובן תיאורטי, כן, אבל היו דברים מעולם, שזה אחד, עשיר כמו קורח, פתאום אתה רואה אותו, לא יודע, פתאום אתה רואה אותו, אומר, יש מצב, אתה מביא לי פה, יש לך, קיבלת מתנות לאביונים, כל הכיסים שלך מלאים כסף וזה, יכול להביא לי איזה 100 שקל, איזה 50 שקל, אתה צריך לתת לו, אם הוא פושט ידו, מבקש, מה זה פושט ידו? אם הוא מבקש, תיתן לו. למה? זה מתנות לאביונים, הוא לא אביון. אומר הריטב"א, שאין נתינה זו מדין צדקה, גריידתה, אלא מדין שמחה, שהרי אף לעשירים יש לשלוח מנות. ולפיכך נהגו ליתן מעות פורים לגויים ואפילו עשירים. מה הראיה של הריטב"א? אומר הריטב"א, כמו שמשלוח מנות, אתה נותן אותו גם לעשירים, אז גם מתנות לאביונים תיתן גם לעשירים. אבל ריבונו של עולם, מה הקשר? משלוח מנות מראש, זה לא קשור לעניים ועשירים. אתם יודעים שהעניין של משלוח מנות, זה נושא יפה בפני עצמו, כדאי ללמוד אותו קצת. זה עניין של אחווה בין אנשים, עניין של להתייחס לאנשים. לא תמיד אדם עשיר הוא כזה, בהכרח יש לו חברים, לא יודע מה. אתה שולח לו משלוח מנות. כי העניין של משלוח מנות מראש, זה עניין של אחווה וחיבור בין אנשים, אז אתה נותן לו. אבל מה זה קשור למתנות לאביונים? אביונים זה אביונים. אז מה אם הוא פושט ידו? תגיד לו, ביי, אחי, סליחה, יש פה עניים שצריך לתת להם קודם. צריך להבין את הריטב"א הזה. איך הוא משווה? איך משלוח מנות? זה הוכחה שגם מתנות לאביונים זה גם לעשירים. זה פשוט, במבט ראשון, זה נראה ממש לא הגיוני בעליל. תכף נראה שזה מובן מאוד מאוד מאוד. ודבר אחרון, איתו אנחנו נסכם את השאלות, תכף אני אסכם אותן, ואז נצא לדרך לנסות להבין את העניין. לא הבאתי פה את ההזדמנות להביא את הרבי מלובביץ' ששואל את זה, אבל אני אגיד לכם בעל פה בשמו. הרמב״ם אומר במקור שבע, מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים, מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים, ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר לאחיות רוח שפלים ולאחיות לב נתקעים. אם לא הייתי אומר לכם שזה רמב״ם, אתם הייתם אומרים, אולי זה שולחן ערוב של, אולי זה שולחן ערוב של הרב בעל התניה, אתם יודעים של האדמור מחבד, יש שולחן ערוך משלו, זה נקרא שולחן ערוך הרב. אולי הייתם אומרים שזה שולחן ערוך שבעל התניה, למה? בגלל איזה מילים? דומה לשכינה. זה, אתה משפשף את העיניים, אתה אומר, זה רמב״ם? הרמב״ם מדבר על דומה לשכינה, רמב״ם בהלכה, לא תגיד רמב״ם במורה נבוכים, אומר דברים פילוסופיים, בסדר. רמב״ם בהלכה, מאיפה המציא גם, מאיפה לקח את ההלכה הזאת? מאיפה לקח את ההלכה הזאת? יודעים שהרמב״ם, כשיש לו חידוש שלו, אז מה המילים שהוא כותב בתחילת ההלכה? שתי מילים, כשזה חידוש שלו ואין לזה מקור, יראה לי, יפה. הרמב״ם כשהוא ממציא, כשהוא מחדש משהו משלו, זה כלל ברמב״ם, הוא כותב, יראה לי שכך וכך. פה הוא לא אומר יראה לי. זאת אומרת, יש לו מקור, ואז הוא מתבטא בצורה מאוד מיוחדת. הוא אומר, תקשיב, תנות לאביונים, זה המצווה העיקרית בפורים, ואם אתה עושה את זה, אתה כמו הקדוש ברוך הוא. וואו. כאילו, מה, עד כדי כך? מה, רמב״ם, מה, למה יצאת מגדרך להפוך אותנו פה דומים לקדוש ברוך הוא? תגיד, זה מצווה גדולה, מצווה חשובה, זה, הכל בסדר. אבל, אז מה המקור לרמב״ם? אחד, שתיים, למה דומה לשכינה? למה בכלל דומה לשכינה? ואם הרמב״ם משתמש בזה, אז זה בכלל מחייב להבין. אז אם כן, אז ארבע שאלות, בוא נסכם אותן ממש בשתי דקות. אחד, לגבי מקרא מגילה, יום, לילה, כמו שאמרנו, סוגיה בדף כף, העיקר זה יום, סוגיה בדף דלת, העיקר זה לילה, אנחנו רוצים להבין את היחס בין שניהם. אחד. שתיים, סעודת פורים, משתה, לא עושים בשבת, למה? כי שבת זה בידי שמיים, ופורים זה בידי אדם, בידי בית דין. אנחנו רוצים להבין, אז מה הבעיה? שלוש, נושא של מתנות לאביונים, אומר הירושלמי וממשיך אותו הריטווה, נותנים גם לעשירים, אפילו גויים, כל מי שפושט ידו נותנים לו. למה? מסביר את זה הריטווה, כי כמו שמשלוח מנות הוא גם לעשירים, גם מתנות לאביונים, זה גם לעשירים. אנחנו רוצים להבין את הקשר. זה עניין אחד, יש לו טעם משלו, זה עניין אחר, יש לו טעם אחר. ואז הוא היה צריך להיות דווקא לאביונים ולא לכל אדם. ארבע, מה שראינו עכשיו, ההלכה של הרמב״ם, שאדם ירבה במתנות לאביונים יותר מכל המצוות האחרות של פורים. אגב, סוגריים, זה נקודה מאוד חשובה באופן מעשי. לפעמים אנשים מוציאים המון כסף על משלוח מנות, וזה נחמד, רוצים להביא לכל מיני חברים, הכל טוב ויפה, אבל צריך להיזהר, כי מוציאים על זה הרבה מאוד כסף, ובסוף, כשמגיע למתנות לאביונים, אז נותנים את המינימום, שתי מנות פלאפל, אומרים כמה זה עולה היום, 20 שקל, 25 שקלים, 50 שקל חנוק, בוא, עשה, משלוח מנות, תעשה ככה מה שצריך, בסדר, אבל כל כסף מיותר שיש לך, שים אותו לטובת מתנות לאביונים, כי זה בסוף ממש מאוד חשוב, אבל זה בסוגריים. כל פנים, אנחנו רוצים להבין את הרמב״ם שאומר שזה דומה לשכינה, ואומר פה חידוש גדול, צריך להבין את המקור שלו, ולמה זה עד כדי כך כמו דומה לקדוש ברוך הוא. כן, אם יש איזו הערה, ככה לפני שאנחנו ממשיכים ככה את הרצף. יפה. אז מה העניין? של כל הדברים האלה ביחד, יש פה דוגמה נפלאה ליסוד אחד שנוגע לעצם המהות הפנימית והעמוקה של פורים. אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, נשקיע בו, יודע, 3-5 דקות כדי להבין טוב את היסוד. אחר כך כל הדברים, בעזרת השם, יהיו מובנים כבר בצורה די, בעזרת השם, די פשוטה ובהירה. אז תראו, עד פורים, כל החגים, ובכלל כל השפע האלוקי, היה מה שנקרא מלמעלה למטה. כל תקופת בית ראשון, מיציאת מצרים, מנתינת התורה, בית ראשון, יש בה נבואה, יש בה השפעה אלוקית מאוד מאוד גדולה, שבין היתר ההשפעה הזאת זה גם נתינת התורה, הקדוש ברוך הוא נותן תורה, מצווה מצוות, וגם מצווה חגים, ובחגים האלה הוא קובע שהחגים האלה הם ימים שמחים, הם ימים טובים. איך זה נקרא? זה נקרא יום טוב, כן? איך נקרא? פסח, סוכות, איך זה נקרא? זה נקרא יום טוב. התורה קרא לזה יום טוב. וביום הזה, שהוא יום טוב, התורה מצווה אותנו להיות שמח, להיות שמחים ביום הזה. למדנו בזמנו מסכת חגיגה, אם אתם זוכרים, יש קורבן שמחה. יש קורבן שמחה, אתה צריך להביא קורבן ולהיות שמח. צריך לקנות מתנות לאישה, לילדים, כל בשר, לזכרים, שזה מה שהם אוהבים, בשר, יין, לשמוח, וככה לחגוג את החג. החג הקדוש ברוך הוא קבע שהוא שמח, ואנחנו צריכים ביום הזה להיות שמחים, להתנהג בשמחה. אבל הכל מלמעלה למטה. כשהגיע פורים, משהו מאוד מאוד משמעותי קרה פה. ומה הדבר המשמעותי שקרה פה? מה שקרה פה זה שעם ישראל קרה לו אירוע. האירוע, אנחנו מכירים אותו, והאירוע הזה גרם לעם ישראל לרצות לחדש מעצמם חג, והמשמעות, אגב, זה נוגע בכלל לכל העניין, לא, 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 לא להאריך בזה עכשיו, כי זה דבר ידוע, מדברים עליו הרבה, ולא לא רוצה ככה לסטות יותר מדי, אבל זה קשור בכלל לכל התורה שבעל פה. זאת אומרת, עד פורים זה תורה שבכתב, זה הכל מלמעלה למטה, זה כל התנך, ומפורים מתחיל תורה שבעל פה. מגילת אסתר בסוף נכתבה בתוך התנך, אבל גם זה היה התלבטות, האם זה ייכתב, האם זה ייכנס או לא ייכנס, וזה מתחיל תורה, חג של תורה שבעל פה. יש לזה גם מקורות ממה שאנחנו מכירים, שמה שכתוב, הדר קיבלו, ימי אחשוורוש, זה בעיקר על תורה שבעל פה. זאת אומרת, הכפיית הר גיגית, אני ככה, לא סוגריים, אבל מאמר קטן טיפה, רק להבין את העניין יותר לעומק, כתוב במדרש תנחומה, מי שראה את המקורות, אני חושב שזה מופיע פה, מדרש מביא שמה שכתוב, הדר קיבלו בימי אחשוורוש, זה על תורה שבעל פה, שהיא הייתה בכפייה, כלומר, התורה שבעל פה היא קשה מאוד לקיום, ועם ישראל לא כל כך ברצון קיים אותה. אבל הקדוש ברוך הוא קפה אותה מר כגיגית. אבל בפורים היה התעוררות מאוד מאוד פנימית לאהוב גם את התורה שבעל פה, והמשמעות של זה הייתה להתחיל להוסיף דברים משלנו על התורה שכבר ניתנה לנו. התורה כבר ניתנה, יש תרי"ג מצוות, ואנחנו באים ומוסיפים משהו משלנו. קרה לנו אירוע, אירוע משמעותי. אם היינו ממשיכים לסדר היום, הקדוש ברוך הוא לא היה כועס עלינו. אם היינו אומרים לקדוש ברוך הוא, שמע, תודה רבה. למחרת ככה אומרים תהילים, אומרים איזה מין הלל כזה, בלי ברכה. וקדוש ברוך הוא, תודה רבה, הצלת אותנו. ממשיכים הלאה, אף אחד לא היה אומר כלום. אבל לא, עם ישראל אומר, הייתה פה התעוררות אלוקית שראינו אותה ממש בתוך החיים שלנו. אנחנו רוצים לחדש חג. ואז, ופה עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה העיקרית, שהיא מאוד מעניינת. ואז אנחנו לוקחים את היום שהוא היום חול לחלוטין. אין לו שום רמז בתורה. אתם יודעים שאמן מאוד שמח שנפל לו הפור בחודש אדר, כי בחודש אדר אין חג. לנו זה נראה כאילו, מה אין חג? חודש אדר זה אחד השמחים. כשנכנס אדר מרבים בשמחה. אבל בפוטנציאל של חודש אדר הוא חודש מאוד עצוב. איך אני יודע את זה? כי המשנה מסכת הענית, כפתת, אומרת כשם. שמשנכנס אב ומעטים בשמחה, כך, משנכנס אדר מרבים בשמחה. מה זה הקשם הזה? הרבה מפרשים שואלים, למה להשוות? תגיד, משנכנס אב ממעטים, תגיע למסכת מגילה, תגיד לנו, משנכנס אדר מרבים. למה קשם? מה הקשר בין אב לאדר? בערך שני החודשים הכי הפוכים בשנה. אומרים המפרשים, זה בדיוק העניין. חודש אב וחודש אדר, בבסיס שלהם הם דומים. זה יום, חודש אדר בפוטנציאל שלו הוא חודש עצוב. הוא חודש, האמן שמח שנפל לו הפור על הדר, כי אמר, וואלה, תפסתי אותם, לא בניסן, לא בתשרי, לא בסיוון, לא ב... כן, חנוכה עוד לא היה, כן? לא, תפסתי אותם כאילו על, על כלום, עכשיו אני הולך להיכנס בהם, ואין, לא יהיה להם שום. כשם שאב הוא חודש שהיום הוא עצוב, אבל מה כתוב, שמה יקרה לעתיד לבוא? בתשעה באב נולד המשיח. ואז התברר שבעצם יש שם שמחה גדולה, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. כך משנכנס אדר, חודש אדר, עם ישראל הפך אותו מחול לקודש. לקח יום שהוא נטו יום של כלום, יום שהיה רגיל לחלוטין, הפך אותו ליום שכל כולו, כל היום הזה הוא יום של שמחה. אבל מי הפך אותו ליום של שמחה? אנחנו הפכנו אותו ליום של שמחה. לא הקדוש ברוך הוא קבע שהוא יום שמח, אלא אנחנו הפכנו אותו ליום שמח. אנחנו בתקנות שלנו, של פורים, הופכים את היום הזה ליום של שמחה. עכשיו, הדבר הזה, קודם כל, כתוב במגילה כמעט במפורש, כי המגילה כל הזמן חוזרת בפרק ת', חוזר מספר פעמים הביטוי הזה שקיבלו, קיימו וקיבלו עליהם, לעשות אותם ימי, בדרך כלל כתוב משתה ושמחה, פעם אחת כתוב שמחה ומשתה, אבל כל הזמן חוזר הביטוי הזה, לעשות את ימי הפורים האלה, ימי משתה ושמחה. זאת אומרת, לקחת יום שהוא כלום, ולתקן אותו, להפוך אותו ליום של שמחה. כשבאו חז"ל ואמרו, טוב, קודם כל זה הכיוון הכללי. עכשיו, איך אנחנו הופכים את היום הזה ליום של שמחה? איך עושים את זה? באו ואמרו, אנחנו נתקן ארבע מצוות, וכל המצוות האלה זה השורש שלהם. זה הבסיס שלהם, שככה אנחנו נהפוך את היום הזה ליום של שמחה. ובואו נעבור עכשיו דבר דבר, ונתחיל מהדבר שאמרנו שאולי הוא כמעט הכי תמוע, ונעבור לדבר שגם היה כמעט הכי תמוע, ומשם נתקדם לדברים האחרים. קודם כל נתחיל מהירושלמי. הירושלמי יכול להיות שהוא המקור של הרמב״ם לכל מה שהוא כתב, תכף נגיע לרמב״ם. הירושלמי הרי אומר, עכשיו על פי מה שאמרנו עכשיו זה פשוט לגמרי. מה אתה רוצה, לעשות סעודת פורים בשבת? זה ההפך הגמור. ולמה זה ההפך הגמור? כי כל עניינה של השבת, מה זה? זה יום שהקדוש ברוך הוא קבע לנו כיום, כיום של, זה לא נקרא בדיוק חג, אלא כיום קדוש, שצריך לאכול בו, צריך לשתות בו, צריך לסמוח בו. זה, הקדוש ברוך הוא קבע את זה. זה לא משהו שאנחנו קבענו. אפילו פסח וסוכות, שזה ימים טובים, אבל עדיין זה ימים טובים שהקדוש ברוך הוא קבע אותם. אנחנו יכולים להחליט מתי ראש חודש, ואז זה יקבע מתי בדיוק יהיה פסח, אבל עצם העובדה שיש פסח, זה לא אנחנו החלטנו. ותכף נראה ברמב״ם, שהרמב״ם כותב, חייב אדם להיות בהם שמח. כלומר, כשהוא מדבר על יום טוב, אז הוא לא אומר שאתה הופך את היום לשמחה. היום הוא יום של שמחה, והאדם חייב ביום הזה להתנהג בשמחה. אבל כשמדובר על פורים, אומר הירושלמי, זה שמחתו תלויה בידי בית דין. כל המהות של פורים, זה עם ישראל יצר אותו. כמובן, עם ישראל על ידי אנשי הכנסת הגדולה, על ידי בית דין הגדול. הם תקנו את הפורים, ולכן הפורים חייב להיות ביום חול, ולא בשבת. זה אנטיתזה לעשות סעודת פורים בשבת. כל העניין הוא שאתה תיקח יום רגיל, ועל ידי זה שאתה אוכל ושותה, אתה תהפוך את היום הזה ליום של שמחה. בעצם האכילה שלך, אתה הופך את היום הזה ליום של שמחה. אפילו אם לא אמרת דברי תורה ודברים רוחניים, כשאתה אוכל ביום פורים, עצם האכילה שלך, בגלל שחז"ל אמרו, היום הזה הוא יום של קדושה. אנחנו הופכים את החול לקודש. אנחנו יכולים לקדש את החומר, לקדש את הגוף, ולכן אתה אוכל, אתה אוכל, אתה אוכל בתוך מציאות של קודש, שעם ישראל תיקן אותה. ממילא מובן מה שאמר הרמב״ם, וזה כנראה המקור של הרמב״ם, שאמרנו, הוא לא כותב יראה לי, כי זה לא חידוש שלו. אומר הרמב״ם, כשאתה נותן מתנות לאביונים, אתה דומה לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת דומה לקדוש ברוך הוא? עכשיו תראו לפי מה שאמרנו, זה נפלא ביותר. כמו של הקדוש ברוך הוא, יש כוח להפוך חול לקודש. אני תמיד אומר על הדבר הזה, שכבר, אולי כבר מכירים את זה. נכון, אנחנו, ספר תורה יוצא מההיכל, כולם הולכים, מנשקים, הולכים אחריו, מנשקים אותו. האור הזה שעליו כתבו את הספר תורה, אני מכיר את הפרה הזאת שהייתה לפני כמה ימים פה באחו, הסתובבה פה בדיונות לאכול עשב, היא לא הייתה מגדולי הדור. לוקחים אור של פרה, עושים לו איזה קצת עיבודים וכל זה, ואז הוא הופך להיות דבר קדוש, אתה מנשק אותו, אתה עומד שהוא יוצא, אתה... לא, זה לא הסיבה. זה לא הסיבה, זה משהו אחר. אבל הפוך, קדוש ברוך הוא אמר, קדוש ברוך הוא אמר, כן, אם תיקח אור של בהמה, תאבד אותו, תסרטט עליו, תייחד אותו, תגיד לשם כתיבת ספר תורה, ותכתוב עליו בדיו, ותטבול במקווה לפני כן, זה הופך להיות קודש. כלומר, הקדוש ברוך הוא, וככה הוא לקח את יום תתווה בניסן, הוא אמר, חבר'ה, ביום הזה יצאתם ממצרים, היום הזה זה יום אחר, יום צדך ממצרים, הרינו נפלאות, ליל שימורים הוא להשם, הפך את היום הזה, זה יום קדוש. כל שבת היא יום קדוש. אומר הרמב״ם, אתה כשאתה נותן מתנות לאביונים, אתה דומה לשכינה. כלומר, אתה יוצר שמחה. יצירת השמחה הכי גדולה, מתי היא? היא כאשר אדם מקבל כסף. חידוש? לא. שמחה גדולה. בוודאי כאשר זה אדם עני, שבאמת צריך. ואתם יודעים שהגמרא אומרת, אתם בטח מכירים את זה, בטח למדתם בטח את המסכת מגילה, בטח את הדפים הראשונים, איך הביטוי של הגמרא, עיניהם של עניים נשואות, הם יודעים שמקרא מגילה ומתנות לאביונים, זה גם השיעור של הרב זונדה נראה לי, שראיתי במקורות מדבר על זה, שזה הולך ביחד, הם מחכים לזה. מחכים לזה לפעמים כל השנה, לפעמים מחכים לזה כמה חודשים מראש, זה שמחה גדולה. אז אתה דומה, אומר הרמב״ם, זה רמב״ם ביטוי הלכתי. אתם כמו הקדוש ברוך הוא. אתם יכולים להפוך מציאות של חול למציאות של קודש. על ידי מה? על ידי, בעיקר, על ידי כל המצוות. אבל בעיקר, אומר הרמב״ם, את עיקר ההשקעה תשקיעו במתנות לאביונים, כי זה ממש, אתם תהפכו אדם לשמח. אומר הריטב"א, אתם זוכרים את הריטב"א ששאלנו, הקשינו מאוד על הריטב"א. הריטב"א אומר, למה אתה צריך לתת מתנות לאביונים גם לעשירים, אם הם פושטים יד? כי גם משלוח מנות אתה נותן לעשירים. אמרנו, מה הקשר? משלוח מנות זה אחווה, מתנות לאביונים זה משהו אחר. אבל מילה אחת משתנה בריטב"א, בין מה שכתוב בריטב"א בגרסה שלנו, לבין הריטב"א שמופיע בשיטה מקובצת, שהסוגיה הזאת מופיעה במסכת, בא במציאה, תראו רגע במקור 6, רק את השורה, המודגשת שם. אומר השיטה מקובצת, מביא את הירושלמי, ומביא את מה שהריטב"א אומר, לא בשם הריטב"א, אבל זה ברור שזה מהריטב"א, והוא אומר ככה, כל אדם שיבוא ויתבע נותנים לו, שאין יום זה מדין צדקה בלבד, אלא מדין שמחה ומנות, שהרי אף בעשירים כתיב, ומשלוח מנות איש לרעהו. אומר הריטב"א, דבר מדהים, הוא אומר, תקשיב, גם המשלוח מנות, הוא לא מתחיל מזה שיהיה לך חברים ותשלח לאיזה מישהו שאתה קצת מסוכסך איתו. אגב, משלוח מנות, הם יודעים, משלוח מנות, העדיפות היא תמיד, למי? לא לחבר הכי טוב שלך, שממילא אתם סחבק וכל הזמן נותנים אחד לשני דברים, תיתנו להוא, להוא שלפני חצי שנה היה לכם איתו איזה סכסוכון, היה איזה לא נעים, מאז אתם לא כל כך מדברים, אתם לא כזה חברים, שלח לו משלוח מנות. תחבר, תגיד לו, אחי, למרות מה שהיה בינינו, אני איתך. אבל זה בסוגריים. אבל משלוח מנות לא מתחיל מזה. אומר הריטב"א, משלוח מנות מתחיל מזה שצריך להפוך את היום הזה ליום של שמחה. איך הופכים את היום הזה ליום של שמחה? על ידי זה שנותנים מנות אחד לשני, וזה עושה שמחה בעולם, כולנו חברים, לא עושים חשבונות, אני עשיר, זה בכלל לא משנה, נותנים, מפרגנים אחד לשני כי כולנו ביחד. יום זה הוא יום של שמחה, כמו שהוא יום של שמחה, לעניין משלוח מנות, ואתה לא מחלק, ומשלוח מנות זה ברור, אתה לא מחלק בין אני לעשיר, אלא אתה פשוט נותנים אחד לשני ככה ברחבות ובשמחה, אותו הדבר אומר הריטב"א על פי הירושלמי, לא חידוש של הריטב"א, זה הירושלמי. אומר הירושלמי, הם מדקדקים בדבר. למה לא מדקדקים בדבר? כי אם אדם מבקש, אתם יודעים שלפעמים כסף זה יחס? לפעמים מישהו שמבקש משהו, הוא לא דווקא צריך את מה שאתה הולך לתת לו. מה הוא צריך? הוא צריך שתתייחס אליו. גם ילד שלך שמבקש ממך משהו, או אח שלך קטן, או לא יודע מה, לפעמים הוא מבקש משהו טכני, אבל באמת מה שהוא רוצה זה התייחסות. וכשהעשיר הזה בא ואומר, תשמע, אחי, אתה יכול לתת לי? אז אתה אומר, מה, אתה חסר לך כסף? לא חסר לך. ומה חסר לו? כרגע הוא צריך שמישהו ייתן לו. תן לו! כי זה לא מדין צדקה. האביון פה הוא לא האביון הרגיל של כל השנה. בכל השנה כולה, ברור שאתה לא נותן צדקה לעשירים. אסור. אתה בודק, מי שבא מבקש, אתה בודק שהוא באמת צריך ונותן לו. וחבל שזה ילך למישהו שלא צריך. אבל בפורים, כמובן שלא תחפש מלכתחילה את העשירים, וברור שאם אנחנו הולכים ליזום, לתת מתנות לאביונים, אגב, אנחנו כמובן עושים את זה כמו כל שנה, לא יודע, עוד לא פרסמו, צריך להגיד להם שיפרסמו, גם דרך הגמ"ח וגם דרך אנשים שאנחנו מכירים בעיר, אנחנו משתדלים לתת לאנשים שבאמת אנחנו מכירים אותם ויודעים שהם צריכים. ברור שצריך להתחילה לתת להם. אבל אם מישהו מבקש, תן לו, כי זה לא מדין צדקה גרי דתה, אלא זה מדין שמחה, והשמחה היא לכולם אותו דבר. אז אם כן, אז אמרנו, סעודת פורים לא בשבת, אחד. שתיים, מתנות לאביונים להרבות, אתה יוצר שמחה כמו הקדוש ברוך הוא. כי זה יום של, זה יום של יצירת שמחה יש מאין. שלוש, אתה נותן מתנות לאביונים גם לעשיר, כי זה לא מדין צדקה, אלא מדין הפיכת היום ליום של שמחה, וזה חלק מהפיכת היום ליום של שמחה. ועכשיו נעבור לסוף, שזה ההתחלה. עם מה התחלנו? עם מקרא מגילה. ופה שימו לב טוב, זה דבר נפלא ביותר מה שקורה פה. באמת יש לנו שני סוגים של קריאת מגילה. זה נראה אותו הדבר, כלפי חוץ זה נראה אותו הדבר, אבל באמת זה שני סוגים שונים. כלומר, קריאת המגילה של היום היא חלק מהמצוות של הפיכת היום ליום של שמחה. זה עניינה העיקרי של מצוות קריאת המגילה ביום. וזה נלמד מהמגילה שכתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים, הימים. הימים האלה, אנחנו כל שנה חוזרת ההערה. ההערה שהייתה ביום הזה חוזרת כל שנה, וכל שנה מחדש אנחנו שוב, יש לנו את הכוחות ליצור את השמחה הזאת, כי כבר עם ישראל יצר אותה, ועכשיו כל שנה הוא חוזר ועושה אותה על ידי המצוות שהוא עושה, וחלק מהפיכת היום ליום של שמחה, זה לקרוא את המגילה. איך לקרוא את המגילה עושה שמחה? ברור. אתה מספר את הסיפור. עצם העובדה שאתה מספר את הסיפור, זה משמח אותך. זה דבר מדהים היה שם. זה מרבה את השמחה כשאתה קורא את הסיפור הזה, ועוד לפני הפרסום, שימו לב, לפני הפרסום הנס, עצם עצמך, אתה לבד. קורא את המגילה, הדבר הזה משמח אותך להיזכר במה שהיה שם, בכל האירוע הגדול הזה. זה הקריאת מגילה של היום. ולכן, זה המשנה בדף כף, והמשנה הזאת כאילו לא מכירה בך את הקריאת מגילה של לילה. היא לא מכירה אותה, היא מכירה קריאת מגילה של יום, והיא אומרת, אין קוראים את המגילה, אלא שאתה נצח חמה. כאילו אין לילה בכלל. עד כדי כך שזה כמעט יופתע על רבי יהושע בן לוי, בסוף איך שום תרצים. ביר שואה בן לוי אומר, רגע, יש פה עוד משהו. מה הדבר הנוסף שיש פה? מה הגורם הנוסף שיש פה, שהוא מאוד חשוב, והוא לא קשור ישירות לכל המהלך שדיברנו עד עכשיו? זה פרסום הנס. קרה לך אירוע גדול, אירוע משמעותי וקשה ביותר, צריך לזכור שהיו שם רגעים, אנחנו כבר, מה שנקרא, ב-happy end, כן? כשקוראים את המגילה ככה טוב, אז מדי פעם ככה קוראים קצת במגילה שבטעמים של איכה כזה, אתה פתאום נזכר שאוטוטו פה הולכים להרוג את כולם באמת. הולכים פה להרוג את כל היהודים. זה לא... זה שואה, פוטנציאל של שואה, במלוא מובן המילה. ואגב, כמו שראיתם גם בחוברת של הרב שלומי, לוקח זמן עד שזה מתבטל את הגזרה הזאת, כן? מאז שתולים תמן בתת זין בניסן, ועד כף ג' סיוון, ששם הוא שולח את האגרות, יש שם 70 יום, יש לרב שלומי, יש טבלה מאוד יפה, תראו אותה, ככה את כל שלשלת האירועים בה. 70 יום שעדיין הגזרה על היהודים, על הראש של היהודים, זה עוד לא השתנה, חשברוש הזה הוא משוגע, אתה לא יודע מה הוא יעשה. יש תלו את המן, כל הכבוד, זה לא נגמר. יש פה צרה גדולה, יש פה לחץ אדיר שכולנו הולכים למות ואין מה לעשות. תזכרו את היהודים באירופה שאין לאיפה לברוח. מי שברח בזמן, ברח, ומי שלא, זהו, הוא תקוע שם וכל אירופה כבר כבושה ואין לך מה לעשות, אתה יודע שזה יגיע אליך. חוץ מפה ושם כמה שהצליחו באמת לברוח, כן? אבל זה גזרה איומה, זה בחינת לילה. הלילה זה בחינת האסתר. זה בחינת הפחד, זה בחינת הלחץ. אומר רבי יהושע בן לוי וגם אולה בירה, הם אומרים, צריך לקרוא את המגילה בלילה. דווקא בלילה. והפסוקים שהם מביאים, זה לא פסוקים מהמגילה. הם מביאים פסוקים מתהילים, שבפסוקים האלה רואים ש... ראיתם פה את הרשי, רשי נגיד, תראו, זכר, תראו במקור אחד, לשנותה ביום זכר לנס שהיו צועקים בימי צרתם, יום ולילה. אחר כך הוא מביא בהמשך, יזמרך חבוד ביום ולא ידום בלילה. ואי קרא במזמור וממך השם כדיליטני, דרשינן בפסיקתה, במורדכי ואסתר ואמן ואחשברוש, וקריאת מגילה שבחו שמפרסמים את הנס והכל מקלסים לקדוש ברוך הוא. כלומר, בפסיקתא המדרש דורש את פרק למד בתהילים, אנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה, ובמך השם כדיליטני, והמדרש דורש שכל אחד מהמורדכי, אסתר, אמן, כל אחד מהם אמר פסוק אחד מתוך המזמור הזה. כל אחד תפס את ה... כל אחד אמר את הפסוק שמתאים לו. אבל מה עם הפסוקים? כן, במקור 14. מה היו אומרים התלמידים? כרגע בפה, חיים ברצונו, בערב ילין בכי, ולבוקר עינה, בערב ילין בכי. כלומר, אתה הולך לישון בלילה ואתה בוכה. למה? כי יש גזרה עצומה, אתה לא... בבוקר פתאום אתה קם, וואו, בוא נע. הלכתי לישון, איך היה פעם בבחירות, אני זוכרים, אתה לא יכול לזכור את הבחירות האלה. לא הייתם כל כך ברי זה. אבל היה פעם בחירות, כשהלכנו לישון באחד בלילה, אמרו שפרס זכה. כי יש לו, באחוזים יש לו יותר. קמנו בבוקר, הלכנו חדשות, אז נדמה לי זה היה ביבי. אז יש כזה, אומרים, הלכת לישון עם פרס, קמת עם ביבי. כי במהלך הלילה, בספירה של הקולות, טוב, זה התהפך, ו-30,000 קולות, והוא זכה. היה בחירות ישירות, לפי דעתי, לראש ממשלה היה בחירות ישירות, אז זה שנת 90, לא יודע, 6, לא זוכר מתי זה היה. אתה הולך לישון בוכה, בערב ילין בכי, לבוקר עינה. יום ולילה, כל הפסוקים בו מדברים על הלילה. על זה שהיום זה בחינת ההצלה, זה הבחינה של ה-happy end, והלילה זה הזמן של הצרה, זה הזמן של הלחץ, זה הזמן של המצוקה, זה הזמן של, של הפחד. ופרסום הנס, וזה אחד הדברים, אני שניתן ציונים, אבל אחד הדברים היפים בתורה, שהיא תמיד לא זוכרים רק את הסוף, את ה-happy end, זוכרים גם את הדרך. אנחנו מספרים את כל הסיפור, וקוראים את המגילה בלילה, וקוראים מההתחלה, לא קוראים רק את הסוף, אומרים, טוב, תקשיבו, היה איזה בעיה, בסוף ניצלנו, וקוראים את כל המסף, מספרים את כל הגזרה, מספרים את כל הרקע, ואת כל הפחד, ואת כל הלחץ, ואת כל הבחינת לילה הזאת, ואז אומרים, שמע, אבל ניצלנו מזה, היה דבר מדהים, אתה צריך חייב לפרסם אותו. מה עושה קריאת מגילה? היא מפרסמת את זה, ברוב עם הדרת מלך. זה לא צריך להיות ככה, אבל בדרך כלל זה ככה שבבתי כנסת בלילה הם מפוצצים. עכשיו קורונה וזה, מה מותר, מה אסור, אבל בעיקרון, בתי כנסת בלילה הם מפוצצים. כולם באים לשמוע, הכל מלא, רועש וכו'. ביום יש כל מיני מניינים, יש כאלה פנים מוקדם, ותיקים, ממהרים, ויש כאלה בלילה קצת, אגב, סוגריים, תמיד אנחנו אומרים את זה, שבערב יש מצווה, אין מצווה לשתות, המצווה היא ביום. בערב, שותים קצת, טיפה, מעבר למה שרגיל, כדי לשמוח, אבל שומרים כוחות, שאיתן נזכיר את זה באיזה הלכה, באיזה אחד הימים, בבוקר, שמחים, עוקדים, ושומרים את הכוחות ליום. ביום יש הרבה מצוות, צריך לקרוא את המגילה עוד פעם, במניין, לא לקום איזה אפוף כזה בעשר, ולבוא לאיזה קריאה של נשים כזה, כולך משפשף את העיניים, ובא לשמוע איזה קריאה של נשים כזה ככה, בסדר, זה נחמד, סימן תביא, יצאת ידי חובה. אבל תבוא, ברובם יש תפילה. יש תפילה כמו כל יום, ויש קריאת מגילה, וכל שאר המצוות, בשלוח מנות וכו', והשנה זה יום שישי, זה לחוץ, אז צריך לזכור, בלילה יש את הזה, וביום זה הדבר העיקרי. העניין המיוחד בלילה זה פרסום הנס. אז זו אותה קריאת מגילה, יש קריאת מגילה ביום וקריאת מגילה בלילה, אבל זה בעצם שתי קריאות שונות. ביום כל כולה זה מצד הפיכת היום הזה ליום של שמחה. בלילה זה מצד פרסום הנס, מצד פרסום הנס צריך גם לחזור עליה בבוקר. זאת אומרת, בעצם יוצא ככה, שבלילה זה רק פרסום הנס. כי המצוות הן ביום, הימים האלה נזכרים ונעשים, המצוות הן ביום. סוגריים, דילגתי על מקור 3, שם התוספות אומר, אני אעשה את זה כבר קצר, התוספות אומר, הסיבה, וכך פוסקים אשכנזים, חנו אשכנזים, שאומרים שהחיינו ביום, גם אם אתה לא מתכוון גם אם אתה לא מתכוון להוציא את כל המשלוח מנות וכל הדברים האלה, למה מברכים שהחיינו ביום, לכאורה כבר בירכת בלילה, אז למה לברך עוד פעם? בדרך כלל לא עושים את זה. אכלת בסוכה בלילה, אתה לא מברך שהחיינו עוד פעם ביום. אז למה מברכים שהחיינו ביום? כי אומר התוספות, זה בעצם משהו אחר. זה מדין כמו סעודה. הימים האלה נזכרים ונעשים, אז מדין היום, אתה צריך לברך שהחיינו ביום, הקריאת מגילה של היום. וחוץ מזה, יש לך ביום גם פעם נוספת של פרסום הנס. זאת אומרת, קריאת המגילה של הלילה היא רק פרסום הנס. קריאת המגילה של היום היא קודם כל הפיכת היום ליום של שמחה, אבל חוץ מזה היא גם פרסום הנס. ואז לכן גם יש עניין ברוב עם הדרת מלך ולפרסם את הנס כשיש הרבה אנשים ששומעים את הנס. אבל יש עניין גדול לספר את הצרה, לספר את הסיפור ולהודות ולשבח לקדוש ברוך הוא על ההצלה הגדולה שעשה לנו, וזה הכל מצד פרסום הנס. זה הקריאה של הלילה. הקריאה של היום היא עיקרה מגיע מדין כל המצוות של היום, שעל ידי זה, זה חלק מהדרך איך אנחנו הופכים את היום הזה ליום של שמחה. אז על פי הכיוון הזה, אז באמת יוצא שזה מיישב את כל, כמו שאמרתי, אחרי שנבין, אחרי שמבינים את היסוד, ופה זה דוגמה, נגיד עוד משפט אחד, אני חושב, חשוב. הרבה פעמים שואלים אותנו, התלמידים, לגבי הנושא הזה של תורת ארץ ישראל, שאומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, ואולי בתיאוריה קצת שמענו דברים, פה ושם, פסקאות, הרב קוק, חיבור, הלכה, אגדה, כל מיני דברים כאלה, אבל מה, איפה רואים את זה? איפה זה בתכלס? איפה זה נמצא בתוך בתוך הלימוד, בתוך הגמרא, בתוך כל הדברים האלה. ואני אומר, אז לא כל שיעור אני אומר את זה, לא רוצה לחפור במוח לשגע, אבל אני אומר, תשימו לב, הוא היה צריך להגיד את זה בתחילת השיעור, אני אומר את זה בסוף השיעור, אמרתי בהתחלה ככה, שאנחנו נראה יסוד, והיסוד הוא יסוד מאוד מאוד רוחני, שאין לנו זמן עכשיו להאריך בו, אבל בשיעורי אמונה אתם בטח לומדים לבד, שומעים שיעורים, דיברנו, גם הזכרנו את זה קצת ביום ראשון באיזושהי צורה בשיעור פה באורות ישראל, בכל מיני מקומות, שפורים, עניינו העמוק של פורים, זה באמת הפיכת החול לקודש, הפיכת הגוף לקודש, הגוף הישראלי מתגלה בקדושתו, הגוף, בחינת החול, הופך לקודש. תורה שבעל פה שהייתה בכפייה, תורה של החיים, של החיים שלנו, הופכת על ידי עם ישראל להיות חלק, כמו תורה שבכתב, הופכת להיות קודש קודשים. כל מילה של חז"ל, כל לימוד תורה שאנחנו לומדים, הוא כמו התורה שקיבלנו ממשה מסיני. זה הכל דבר אחד, וזה יצירה שלנו. כל זה קורה בפורים. תוצאה מההערה הגדולה, שהנס היה בתוך הגוף, בתוך כל הארמון של המלך, זה בחינת תורה שבעל פה. קיצור, כל היסוד הרוחני הזה הגדול של פורים, וקשור גם למגילת אסתר וכל מיני סוגיות במסכת מגילה, ואתה רואה איך היסוד הזה, הוא בעצם ממש מסביר כל מיני סוגיות בגמרא, קושיות של הראשונים, מה הריטב"א ומה הירושלמי, ואיך נבין את הרמב״ם שהרבי מלובביץ' שואל עליו, והסתירה הזאת לא מובן דף ד' ודף כף, ולילה, יום, מה? כל מיני שאלות שיש בראשונים ובזה, ואז אתה רואה שבעצם אם אתה מבין, אם אתה מגיע בעזרת השם פנימה, הנקודה הפנימית, הרוחנית, שהיא שורש החג, אז על פי זה אתה מבין גם מבחינה הלכתית, גם מבחינה מציאותית, איך תקנו, מה עם המצוות שתקנו ובאיזה אופן תקנו אותם. תקנו אותם דווקא באופן הזה שעל ידי המצוות האלה אנחנו נהפוך את היום חול הזה שהיה עד אז יום חול ורגיל לחלוטין, ואפילו יום שהמן שמח עליו, הפכנו את היום הזה ליום של שמחה, והאמת היא את כל החודש לחודש של שמחה, כן? והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, זה השפיע על כל החודש, ודאי מי' א', וגם כתוב בירושלמי שכבר מי' בחודש, אם אדם יודע שיצא לדרך רחוקה, יכול כבר לקרוא מגילה בלי ברכה, אבל יכול לקרוא מגילה כבר מי' בחודש, זאת אומרת, כשם שנכנס אב ומעטים, ככה משנכנס אדר מרבים, להפך את כל החודש הזה לחודש של שמחה, שמחה אמיתית, שמחה פנימית, וזה קורה על ידי המצוות האלה, וזה מסביר את המצוות האלה, ובצורה, אני חושב, כבר די ברורה, עונה על הדברים שהערנו עליהם להבנה. בסדר? בעזרת השם, חיכיו שלכם.